שלום וברכה לכולם, שלום וברכה.
שלום רב שלום.
נו, חיי פורים.
ברוך השם.
שתיתם משהו?
ברוך השם, 30 יום קודם החג, אנחנו ישר כבר הולכים ללחות פסח.
יפה.
מישהו אמר שמישהו גומר לנקות את הסוד הספורים, ישר יכול להמשיך עם הניקיונות לפסח.
יפה.
אז נתחיל עם...
כן.
הפרשה שלנו, רב שולם, מדברת על משה רבינו, שאומר לבנים של אהרון איך לאכול את הקורבן, איך להקריב ולמה לאכול, ואחרי זה שואל אותם למה הם לא עשו.
כן.
זה מזכיר, היה סיפור, רב שולם, ממש של הימים האחרונים. יהודי הגיע, אמור נגרח קניבסקי שליטה, להתברך לפני ברית שהוא עשה לבן שלו. אולי אפילו להזמין אותו לברית, לא זוכר בדיוק את הפרט הזה. רב חיים שואל את האבא, מה השם שלך? והוא אומר לו, איזה שם? שם לא כך נפוץ. רב חיים אומר לו, אין כזה שם, תשנה את השם. אז הוא אומר לו, למה לשנות? הוא אומר לו, לדוד. טוב. והוא דיברו מתי הוא ישנה את השם, כי יצטרכו לקרוא לתינוק בברית, לפני שיהיה עלייה לתורה, שהוא יוכל לשנות את השם של האבא. בכל אופן, אמר לו את מה שאמר, כשהאימא שלו שומעת שהוא משנה את השם שלו, היא לא אומרת בשום אופן, אני לא מסכימה, זה שם של אבא שלה, קראו לו על שם הסבא, על שם אבא של האימא. והאימא קיבוצניקית, שהתחילה להתקרב בזמן האחרון, התחילה לשמור שבת, היא אמרה, אם ככה, אני לא שומרת שבת. וואי. והגיע שבת ואמרה, ואחר זמן שהיא התחילה לשמור, היא אמרה...
אני כבר לא אשמור.
והיא באמת לא שמרה לאותה שבת. והיא באה, אז הוא בא אותו אברך לרב שלו.
על הרב, אוקיי.
והוא שאל אותו, מה אני עושה? מה אני יכול לעשות? חיים מצד אחד אומר לי, לא להמשיך בשם הזה, והאמא מחללת שבת. אמר לו הרב, תעלה את כל הדברים על הכתב. ותיגש עם זה, לרב חיים עוד פעם.
יפה.
וככה הוא עושה, הוא מפרט את כל הדברים על הכתב, את מה שהוא אמר לו, ואת מה שהאימא אמרה, ואת מה שהיא עשתה. הוא ניגש עם זה לרב חיים, רב חיים קורא את כל מה שכתוב, ומספר אותו אברך, הוא בוחן אותו מכף רגל ועד ראש, הלוך וחזור. ואז הוא אומר לו, תגיד לאימא, שיום לפני שאמרתי לך, האבא שלה, הסבא שלך, בא אליי בחלום וביקש ממני שתחליף את השם.
וואי.
היו עמומים לשמוע את מה שרב חיים אומר להם, הוא כמובן מיד מספר את זה לאימא. האימא למרות המצב שלה אמרה, אם ככה אומר הרב, אז אני מקבלת את כל מה שהוא אומר. אם אבא בא בחלום, אז אני מקבלת את זה, ואני חוזרת לשמור שבת, ועד רבה להתחזק עוד יותר במצוות.
וואו, מדהים, מדהים, מדהים.
מה ירדי כמייסה?
פעם איזה יהודי, בירושלים, יוד מם, הרב יוד מם, ככה השם שלו שמור במערכת.
אתה מכניס הרבה אנשים למתח עכשיו.
כן. הוא נסע באוטובוס ברחוב יחזקאל, ו... ירד מהאוטובוס שם ברחוב, אז הוא היה צריך להיכנס לאיזה חנות, לקנות איזה מוצר מסוים שם. והוא בא לחנות, המוכר אומר לו שאין את זה עכשיו, שיחזור עוד שעתיים, הוא יוכל לעזור לו. כשיצא מהחנות, הוא ראה שם איזה אברך עם עגלה, עם תינוק, עומד, והוא חזר חזרה אחרי שעתיים, והוא רואה חזרה את האברך עומד שם באותו תנוחה, אחרי שעתיים שחוזר לחנות, הוא רואה את האברך עדיין עומד. אני רואה לו קצת מוזר. מה, אולי ניגש, אולי הוא צריך עזרה, הוא עומד כזה, מה, אפשר לעזור לו משהו. ניגש אליו, אומר לו, שולם, האם אתם צריכים עזרה, משהו? אז האברך ככה מרח בביישנות, ואז הוא אומר לו, יש לי סיפור לספר לך, זה לא סתם שאני עומד פה. אני לפני כמה וכמה שנים, אני עברתי פה ברחוב באוטובוס. וזה היה ערב פסח. והייתי חילוני לגמרי. לא הייתי בבית של סונים דתיים או משהו כזה, אלא בית של כזה...
פרווה.
חוץ לתחום. לא הייתי מה, זה לא מעניין אותנו. לא טוב ולא רע. ואז היה פקק, והאוטובוס ככה תקוע, ואנחנו מסתכלים, רואים שם המולה וחרדים, ככה הולכים, הלוך, חזור, אקשן. ואחד שם סינן, או, הנה עוד הפגנה של החרדים, לכן יש פה פקק. ואז המוכר דווקא, סליחה, הנהג אמר, לא, דווקא אין פה עכשיו הפגנה, מה שיש פה עכשיו זה חלוקה של מצרכים לכבוד חג הפסח. עומד, יש חג הפסח, והחרדים עוזרים אחד לשני, והם עושים חלוקות של מצרכים, אנשים שיש להם תורמים, אנשים שאין להם, באים ומקבלים החלוקה לכבוד פסח. הוא אומר, הייתי בשוק. אני בבית שלי, בית חילוני, קלאסי, אף פעם לא שמעתי כדבר הזה, שעושים חלוקות ועוזרים אחד לשני, מה זה? ואמרת, אני חייב לחזור לפה לראות את זה. הלכתי לסידורים שלי, אחרי שעתיים מהגמר, הסתדרתי, חזרתי באמת למקום, אני עומד שם, ורמדתי שם כמה שעות נפעם, שאני רואה איך שמסודר, יש חלוקה ויש אנשים שבאים ומקבלים ונותנים להם, וככה עוזרים אחד לשני. אומר, שעה ארוכה ישבתי שם מסומר למקומי, לא, לא יכלתי לעזוב, באיזה דבר נפלא, איזה דבר יפה. ומאז הוא אומר, גם התחלתי להתעניין ביהדות, התחלתי להתעניין. חרדים, שומרי מסורת, שומרי מצוות, מה, 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 בוא נראה מה. אומר, וככה לאט לאט הוא התקרב, והיום, איך שאתה רואה אותי, היום אני אברך, שומר תורה ומצוות, וזכיתי להיכנס חומים תחת כנפי השכינה, כאילו כבר...
בנה בית.
כן, בנה בית, הוא אומר, גם התחתנתי, ונועד לי ילד, ואומר לו, טוב, מה אתה עושה פה? אומר, אני עכשיו שהתקרב חג פסח, רציתי לחזור לפה, כדי להגיד את הברכה, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, במקום הזה, זכיתי לגלות את הקדוש ברוך הוא. אז שאלתי רב, אם באמת אני צריך לבוא להגיד ברכה, רב אמר שלא באים ואומרים ברכה על כזה דבר, אבל מה שכן, תבוא למקום ותגיד תהילים.
להודות, להודות, תמיד אפשר. להודות,
כן. ובאתי באמת למקום, אני כמה שעות כבר אומר תהילים, זה מה שראית אותי קודם, וזה מה שעכשיו גם פגשת אותי עוד הפעם, אני עדיין
באמירת התודה.
פרקי תהילים. הוא ככה היה כולו נפעם. ואז הוא אומר, רגע, רגע, עוד לא נגמר הסיפור. אתה רואה את התינוק הזה פה באוטו, בעגלה. תינוק שישן. קוראים לו פסח. למה פסח? לא על שם שפסח. אלא על שם שהיה לי הנס פסח שלי,
על שם הקמחא דפסחא.
קמחא דפסחא, כן? שזכיתי לגלות את הקדוש ברוך הוא. אומר הרב הזה יהוד מהם אמר שגם השנה בעזרת השם הוא מתכונן להגיע לשם. הוא אומר, אני לא יודע אם אני אזכה, אבל אולי אני אזכה עוד פעם לראות את האברך הזה שיושב פה ואומר תהילים וללחוץ לו שוב פעם את היד.
אולי נלך גם אנחנו רב שלם, נראיין אותו, את אותו אברך.
כן, נראיין אותו, כן.
אולי אמר איפה הוא עומד, באיזה חנות.
אולי גם מקים חיתו פסח.
אולי נצעק פסח פסח ואז נגלה אותו.
את הילד.
את הילד, כן, כן. יפה מאוד. הפרשה שלנו, הפרשה שלנו עוסקת בקורבנות ובמאכלות אסורות, מאכלות מותרות, דברים שמותר לאכול, שאסור לאכול. יש בענייני כשרות, בענייני הרבה הרבה סיפורים, יש את הסיפור המפורסם שלא נספר אותו בגלל שהוא מפורסם, רק נזכיר אותו בקצרה, על אותו אחד שנסע במטוס, ואשתו הכינה לו סנדוויץ' עם קציצה, בשר, והלכת לידיים, והוא חזר, הוא נזכר, שזה בשר שתי בעיניים, והוא לא אכל אותו. והגוי שישב לידו שאל מה קרה, הוא ראה את האורז מכניס לתיק, אז הוא אמר לו, יש לנו, הוא לא רצה, התחמק, בסוף הוא אמר לו, שיש לנו הלכה. אמר לו, הגוי היה עמום, אמר לו, למרבה הבושה, אני באמת החלפתי לך את הלחמיני,
חמדתי את השניצלונים שלך.
אז סיפרנו אותו ממש בקצרה, את כל הסיפור, אז הסיפור הזה ברב שלם באמת היה, וזה היה עם רב יעקב קובלסקי, מראשי ישיבת נר ישראל בבולטימור. הסיפור המפורסם ההוא. אבל סיפר רבי יצחוק זילברשטיין, זה התפרסם בכל ברמה, היה בנתניה מלון, מלון מפורסם, מלון העצמאות, שהיה מלון שאחד שכטר קראו לו. המלון היה בקשרות מהודרת, היו מגיעים לשם אנשים יראי מושלמים, שרצו להינפש. מקום מפורסם זה היה. יום אחד מגיעים למלון זוג אנשים, והם רוצים לשלם מראש. אז המנהל שאל אותם, הדרך היא שמשלמים ביציאה, למה אתם רוצים לשלם בכניסה? אז הם אומרים לו, אנחנו כמו שאתה רואה לא דתיים, ואנחנו מתכננים לצאת בשבת, בשבת בצהריים, אז לא יקבלו מאיתנו כסף, אז אנחנו רוצים לשלם עכשיו. הוא הזדעזע מהשאלה, מהמצב, הוא לא יודע אם יכול לתת להם להיות במלון.
כן, מלון שמקפיד, יראה משלימים.
אמר להם, תשמעו, יש לי בעיה מאוד גדולה עם כל העניין הזה, תנו לי לבדוק. באותם ימים, התארח במלון, לא פחות ולא יותר, מרן הגרש אלישי וזכר צדיק לברכה.
מנוחה.
אנחנו מדברים לפני עשרות שנים. והוא הולך לשאול אותו, הוא דופק בדלת, פותח לו, שקוע בלימודו כמובן. והוא מספר לו את הסיפור הזה. אבל אלישי חושב רגע ואומר לו, מה אכפת לך שהם יאכלו כשר כמה ימים?
כאילו זכית בזה, לפחות שהם אכלו קשר
כן, כמה ימים. ההסבר היה שהוא לא עושה משהו בידיים, הם עושים, הם עצמם הולכים. לא עושים שום דבר בידיים, אז יאכלו קשר בזכותך.
יפה.
חזר בעל המלון לאותו זוג, ומספר להם את מה שהרב אלישיב אמר. הוא רואה שהם מוחים דימה. הוא נשאר בשקט לכמה רגעים, ואז הם מספרים לו שהם עברו את השואלה עלינו, לפניה. הם היו זוג אנשים יראים ושלימים, שמרו על קפידו קלה כבחמורה, היו חסידי שמשפוך מה שנקרא. ושמרחם לא עמדו בניסיונות, ופרקו
עול. ידברו, כן.
אבל אחרי שהם שומעים את זה, אז הם נורא מתרגשים, והם... הם מחליטים שהם נשארים במלון עד סוף השבת, ולפחות אותו שבת הם נסו לשמור. ומה שקרה אחרי זה, שהם המשיכו לשמור עוד שבתות, המשיכו לשמור את שאר המצוות של התורה, וזכו לשמור את הרג מצוות ולהקים בית נאמן בישראל. בזכות אותו פסק של...
של הרב אלישיב.
הרב אלישיב שראה להם רחוק, ואמר, מה אכפת לכם שיוכלו כשר? סיפר הרב זילברשטיין, שגם הוא היה לו איזה בעל מלון שהתקשר, ושאל אותו שאלה, עונה לו אותו תשובה. הוא הספר שהיה פעם שאלה מעניינת שונה. התקשר אליו איזה סוכן נסיעות שמבקשים ממנו קבוצה של ישראלים שנוסעים לפסח שאוכל כשר במטוס. השם ירחם הטיסה בעיצומו של הליל הסדר.
אוי.
הם אומרים, אבל לאכול חמץ אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים אוכל כשר, רוצים לעשות ליל הסדר במטוס.
איי, איי, איי.
ארבע כוסות, מצות, כל העניינים.
מה נשתנה?
מה נשתנו? אבל אומר לו אותו סוכן, האם הוא מחויב לדאוג להם, צריך לדאוג להם, לא לדאוג להם. אז הרב זילברשטיין מספר שהוא פנה לחמיב, למר הרב אלישיב, שישאל אותו, לשאול אותו מה לעשות. מה לא רואה שפה זה משהו אחר. פה הם בעצם רוצים להשקיט את המצפון שלהם, שהם חיילים את השבת בפריסה ונוסעים.
אז הם עושים כשר.
אז הם רוצים לאכול כשר. בעצם שמביאים להם את הכשר, מסיים להם פה בחילול חג, שבת עם זה. זה כבר אסור. ועל זה הוא באמת אמר שאסור לתת להם את האוכל כשר.
מעניין, מעניין. סיפור הבא מפי הרב מאיר בירנבום, שהיה החייל היהודי הראשון בצבא ארצות הברית שהגיע ושחרר את המחנות של היהודים מהנאצים, וגם הוא היה הראשון שראה את הרב לאו, לוליק, כן?
הילד.
הילד, אז הוא ראה אותו.
נדמה לי שזה גם היה טוב אחד עם הקלויזנבורג, שפחיים.
יפה, הוא פגש עם את האדמו"ר מקלויזנבורג, יפה מאוד.
הוא נתן לו את התפילין שלו.
כן?
הוא הניח את התפילין שלו.
אז הוא סיפר על הניסים שהיו לו שם בצבא האמריקאי, הוא אמר שהוא קיבל על עצמו, היה לו כיפה בכיס, והוא קיבל על עצמו כאילו, כשהוא מברך לברך עם כיפה ולאכול עם כיפה, אז היה שם ארוחת בוקר במסעדה, במחנה הצבאי האמריקאי, והביאו צ'יריוס, אתה יודע מה זה צ'יריוס, רב אברום?
נו, נו, תסתכל.
קונפלקס בלעז. אז הביאו את שיריוז והוא מוציא את הכיפה שלו וכל המחנה שם נשפח מצחוק, אומר לו, מה קורה פה? אתה רוצה לחסות את הקרחת? ואז איזה יהודי אחר שם צועק לו, צועק לו, ואז הוא אומר לו, אתה לובש כיפה, אתה מחזק אותי גם, וגם מוציא כיפה וגם לבש כיפה השני. והוא סיפר שהחיזוק שלו היה, זה היה מרבי יצחק גוטנר, שהוא כתב מכתב לכל החיילים, והוא אמר להם שבהמה, איך יודעים לדעת מה זה בהמה כשרה ומה זה בהמה טמאה? בהמה כשרה זה אחת ששוחה נגד הזרם.
הגמרא אומרת, בהמה שהיא טרייפו,
היא לא יכולה לשחות נגד הזרם.
איך בודקים אותה אם היא כשרה?
יפה. אז מה, אם שוחה נגד הזרם או לא? זאת אומרת, אז גם אני, אם אני שם כיפה, אני שוחה נגד כל הזרם, זה הכוח שלי לשרוד. אז הוא סיפר שהוא יושב עם הכיפה שלו במחנה, ואז פתאום מגיע המפקד, לוטננט, כן, המפקד. והוא אומר לו, קורא לו מיד בו מיד, הוא אומר לו, אתה יודע שאתה עובר על אחד מהחוקים של, של הצבא האמריקאי? הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, שאסור להסתובב עם כיסוי על הראש. הוא אומר לו, איפה זה כתוב בחוק הזה? הוא אומר לו, חוק 201.
ככה אומר לו אותו חייל יהודי.
כן. אומר לו, המפקד, אתה עכשיו נחשב החייל הגרוע ביותר של צבא האמריקאי, ואני תובע אותך לבית משפט. תוך כמה שעות יהיה בבית משפט. הוא לקח אותו לבית משפט, והוא מקריא באמת את הכתב אישום שלו שהוא הסתובב עם בלי כיסוי ראש, סליחה, עם כיסוי ראש, הוא אומר לו, מה התשובה שלך? הוא שותק. אומר, השופט אומר לו, אתה יודע שכל אחד צריך לו אין לעשות כתב הגנה, מה כתב הגנה שלך?
זה כמו שהשוטר רוצה, הוא שואל, מה יש לך להגיד? למה לא עצרת בתמור עצור?
לכתוב בדוח, כן, שהוא כותב בדוח. הסבר. לא שזה עוזר, כי הרב אברום אל תהיה אופטימי. אז הוא אומר לו, מה כתב הגנה שלך? שותק. טוב, השופט אומר, ההפסקה של 10 דקות. מה זה שופט אומר לו, תקשיב, אם אתה לא...
בהפסקה, הוא מדבר איתו.
כן, אומרים, לא תביא תשובה טובה, מצב שלך יהיה לא טוב. תביא תשובה מצוינת, תביא משהו. חזרו מההפסקה, ואז השופט שואל אותו, מה יש לך להגיד להגנתך? אז הוא אומר, כשאני נשבעתי עכשיו בשבוע לצבא האמריקאי, לפני שנכנסתי, כל אחד נשבע. אז מה הוא נשבע?
שבועת החייל.
כן, אז שהוא יקבל את החוקה של אלוקים ושל הצבא האמריקאי. קודם כל כתוב אלוקים, ואחרי זה כתוב הצבא האמריקאי. אז ככה אני בדיוק עושה, אני קודם כל שם את הכיסוי ראש, ואחרי זה נאמן לצבא האמריקאי. אמרו, בוא נבדוק. בדקו את החוקה.
נעשה ספר ונחזה.
ככה זה כתוב, שקודם כל הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה הצבא האמריקאי. אז השופט התפעל כל כך, והוא אמר, מעולם לא קרה לי שיצא נתבע זכאי, בלי שום טענות הגנה. אבל שתי נדים עשייה דשמיה, זה מה שעזרה לו לצאת זכאי במשפט.
יפה מאוד.
שכוח.
הרב זילברשטיין סיפר, אנחנו עדיין בעניין הקשרות המאכלים, שהיה תקופה שהם היו גרים בשוויץ כמדומני, לרחוב קראו הכנסייה. ואם לא די בכך, אז בפתח של הבניין היה חנות של דבורכר, מכרו שם. וכל פעם שהם עוברים היה ריח, וככה חשבו מה לעשות, ואז הם אמרו לעצמם דברי הפויסקים, שאדם שהוא עובר ליד מקום ויש ריח טוב, אז יכול להגיד שזה ריח מאוד טוב, אבל אני לא אוכל את זה, כי ככה הרבנים שלו למצווה.
נכון, כך צריך
לעשות. ואז יהיה לו עוד מצווה, ועוד מצווה כל פעם שהוא יעבור. אז ככה כל פעם הם עברו, וכל פעם הוא התחזק ואמר, אני לא אוכל את זה, בגלל שקדוש ברוך הוא ציווה. הוא ספר על הרב שטיימן, שהם היו גרים גם בחוץ לארץ, וכזה דבר. אז שם הוא ביקש שהרב שטיימן והרבנית יתפללו, שינטל מהם חוש הריח, והם לא יריחו את זה, שלא להם איזה הנאה. באמת, לרב שטיימן יתבטל חוש הריח, ולרבנית נשאר קצת. באמת הרב שטיימן בגזל לאורך שנים הוא לא ברך בעבדו על פסומים.
יש לי גם סיפור על הדוד שלי. הוא מדלס, טקסס. לא, 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 מישהו אחר. קוראים לו הרב רודן. אז הוא סיפור, הוא עשה שם הרבה בקירוב שם, הקים את כל המדבר שם, הטקסס, את המדבר, עשה הרבה יהדות. אז הוא סיפר לי גם את העניין הזה שכמובן שכולם יודעים שאסור להגיד שאנחנו לא אוהבים את החזיר או טרפה, אלא אנחנו... רוצים, אנחנו אוהבים את זה.
כמו אומר, צלם אמר, יפשי בעולה, יפשי ואיפשי.
כן, אבל בקצבה של השם אי אפשר. אז הוא סיפר שפעם אחת הוא היה בחנות, וסופר ענק באמריקה. ויש שם כאילו מלא, כאילו, דגים וחזיר והכל. וככה הטבח מסדר את זה וחותך את זה.
שקוצים
הוא רמס. אז הוא אמר, רציתי ככה להרגיש את המצווה שזה נראה טוב, ועם כל זה אני לא אוכל. אז כזה הסתכלתי על זה וראיתי איך הוא עושה את זה, ומסתכל וחותך. ואז פתאום איזה יהודי ככה מתחזק, צועק לי, רבי, it's אסור! כאילו, מה אתה מסתכל? איך אתה מעיז לאכול את זה?
אולי הוא הזהיר אותו שלא ייקשל.
כן, לא, וכן, כן, כן, הוא אומר לו, זה אסור. הוא חשב שהוא עומד שם, שהוא רוצה לקנות, שהוא רוצה להזמין חלק. אומר לו, זה אסור, זה תיזהר. אומר לו, כן, אני יודע, אני יודע, אני רוצה להדר במצווה, שאפילו שאני רואה את זה ונהנה מזה, אבל אני לא אוכל בגלל הציווי של השם.
פעם באו לרב שטיימן איזה זוג שיש להם קרובי משפחה חילוניים, ולפני פורים, הנה עכשיו פורים, נוהגים לתת משלוח מונס, והם מתלבטים, יביאו להם, אז הם לא יברכו. חשבו להביא להם אולי סתם איזה משהו שזה לא אוכל.
יפה, מה, כלי או משהו.
אז הרב שטיימן חשב ואמר להם, אדרבה, תתנו להם אוכל ויאכלו אוכל כשר. הוא שאל אותם לפני איפה הם גרים, התברר שהם גרים בסביבה חילונית, אז מסתם גם מה שהם אוכלים, הסיפור של לפני כמה עשרות שנים, שבאמת היה חיתים של דברים לא קשרים, היום ברוך השם, כל מקום שהולכים, כמעט רוב הדברים קשרים, אבל אז זה לא היה המצב, ככה אמר אדרבה, שיאכלו משהו קשר. זה מזכיר רב שולם שפעם אחד, גם באו לרב שטיימן, איזה זוג שההורים היו בעלי תשובה, וההורים עוד לחצו שיבואו לבקר, אבל הבית שם התנהל לא כמו בית של תורה, רחוק מאוד מזה, והם חששו מההשפעה לילדים, אז הרב שטיימן אמר להם שאין ברירה, צריך להגיד להם את זה בצורה הכי, הכי עדינה, שאי אפשר. המספר שאחד בא לרב עם בריסק, כן. הוא אמר לו שהוא גר בסביבה חילונית, והוא רוצה לעבור משם, בשביל החינוך של הילדים. אמר לו בריסק, ומה איתך? מה עם החינוך שלך? זה אתה לא דואג.
פעם הגיעה קבוצה של נערים מתחזקים, רב חיים קנייבסקי לקבל ברכה, יחד עם הרב שלהם, ועוברים ככה כל אחד ואחד בתורו, רב חיים מברך כל אחד, בוחבץ לא חיבוע, אז בחור אחד עובר, מבקש מהרב ברכה, ובחיים לא מברך אותו. הברכה הרב, לא מברך אותו. הוא ממשיך הלאה, יוצא, בא לרב שלו, כולו מאוכזב, אומר לו, הרב לא בירך אותי. אמר לו, לא יכול להיות, אתה לא שמת לב. אמר לו, הוא לא בירך אותי. אמר לו, אל תדאג, יגמר עכשיו הסיבוב של כולם, אני אעביר אותך עוד הפעם, ותראה שהוא מברך אותך. טוב, באמת הסתיים הסיבוב, הוא לוקח אותו ואומר לו, שאני אברך אותו. אמר לו, איך אני יכול לברך מישהו שלא מקפיד על בשר וחלב? והבחור ככה...
מקפיד להמתין בבשר וחלב.
כן, להמתין בבשר וחלב. הוא היה בשוק, יצא החוצה ופורץ בבכי. מה, וזה, וזה, וכאילו, זה, שואלים אותו, זה נכון, זה נכון? הוא אומר, כן, זה נכון. וככה, בוכה, חוזר בתשובה. אומר, הרב, תקבל על עצמך שמכאן ועל אתה, לא תאכל יותר, כאילו, מיד בחלבי אחרי בשרי, אלא כל הזמן להמתין, פה שש שעות, פה כמה שנוהגים להמתין, כל אחד לפי המנהג שלו. והוא מקבל על עצמו באמת לחכות. ואז הוא חוזר חזרה לרב חיים, אומר לו, הרב, הוא קיבל על עצמו להתחזק ולחכות בין בשר לחלב. ורב חיים באמת מברך אותו, נותן לו ברכה ככה, ברכה והצלחה. אז אחרי שהוא יוצא, שאלו את רב חיים, איך, הוא שואל אותו הרב, המדרשייה, איך הרב יודע, מה הרב הוא נביא? אומר רב חיים, שכתוב בגמרא שכל מי שלא מקפיד על בשר וחלב, אז יש לו דמות של עז על המצח שלו. וזה מה שראיתי, שיש לו דמות של עז. זה ידוע הרי שהחכמים וצדיקים, גדולי הדור של כל דור, הקדוש ברוך הוא נותן להם כוח מיוחד לראות דברים שלא כל אחד יכול לראות. זה מה שרב חיים ראה. מדהים, אה? של כוח רב אברום, שיהיה גוד שבס.
גוד שבס, גוד שבס.
ובהצלחה בניקיונות, כן? רב אברום שצריך להתחיל.
בעזרת השם, שיהיה בהצלחה.
שר כוח, להתראות.